בוקר טוב. אז אנחנו נמשיך בלימוד על בקטי יוגה, שאותו התחלנו בסמסטר הקודם, ואחר כך היה לו עוד פרק בשיעור שעבר. דיברנו על כך שבקטי היא אהבה שאין בה אגו, אהבה שלא מחפשת שום דבר בתמורה ולא תלויה בתמורה. והקראנו כמה שירים, אמרנו בקטי היא מקור לכל מתיקות, היא אינה תלויה בנאורים, בחסד, ביופי או בממון, היא אינה מוכתמת בשום אינטרס עצמי או במחשבות של רווח אישי. אמרנו מהי הדרך אל הנשגב, התמסרות מוחצת לאל או לגורו, שזה היה כשדובר על האספקט החד נקודתי של בקטי. דיברנו על האספקט של יסורים של הלב, שבאופן פרדוקסלי מעצימים את הבקטי, מעמיקים את הכמיהה אל האיחוד עם הנשגב. נתנו את התיאור הנפלא שהבקטה, בקטה, מי שמתרגל בקטי, מקבל כל מה שהוא, היא נפגשים איתו, זו מתנה שמיועדת להרים אותם עמוק יותר וגבוה יותר לתוך ממדים הולכים ומתעמקים, ויש פה על מין נשגב מסתגבים של התודעה. ככל שהמודעות שלנו הולכת וגדלה, הששין, הדרמפה, ככל שאלה מתעמקים, ככה הבקטי שלנו גדלה ומתעצמת. ודיברנו על הספירלה העולה של בקטי, שהכמיהה שלנו והבקטי שלנו מתעצמים, הם מביאים להערה במובן של אור ולעונג רב ולטרנספורמציה של מי שאנחנו, והטרנספורמציה הזאת מצידה מעצימה ומעמיקה את הבקטי, מורידה עוד יותר את האגו, והתהליך הולך ומתעצם ונהיה ספירלה עולה. ושני הדברים קורים בו זמנית, הכוח של האגו הולך ויורד ופוחת, השליטה של האגו עלינו, שזה אומר כל הנגעים גם, ובו בזמן הבקטי שלנו מתעצמת, ההתמסרות, האהבה, וגם החוכמה, ההבנה, כל אלה הולכים ביחד. ואמרנו שברגע שהתהליך מתעצם מספיק, הכוח של האגו והנגעים ירד מספיק, והכוח של הבקטי והחוכמה התעצמו מספיק, המתרגל תואם מהמתיקות של הבקטי, ואת הטעם הזה הוא או היא לעולם לא ישכחו, והם תמיד יהיו בכמיהה להתחבר למקום הזה ולעלות עוד יותר. ככה שזה רגע שזה קורה, זו מתנה מדהימה, אי אפשר להוריד אתכם אז מהדרך. כי אתם כבר מכירים בהתנסות ישירה. אתם יודעים על מה מדברים. אמרנו שבקטי מאוד עוזרת להביא להרמוניה במיינד שלנו, להרגיע את המיינד שלנו שנתון לתנודות ולסערות ולטלטלות. היא מתמירה כל מיני אספקטים לא כל כך טובים באישיות שלנו, בסופו של דבר לגביש צלול כמו קריסטל. אמרנו שהיא מדהרת את המיינד שלנו. הבאנו את הציטוט הזה מסיין ג'ון און דה קרוס, אותו קדוש נוצרי, שדיבר על הלילה האפל של הנשמה, אתם זוכרים? מילים מאוד חזקות. הוא מדבר על הכוח המטהר של האהבה. והכוח הזה אומר, עובד עלינו, ממשיך לעבוד עלינו, עד שמביא אותנו לאיחוד הסופי. הוא משתמש במילים, לאיחוד המושלם, הוא משתמש במילים האלה. והוא השווה את זה כמו שהאש עובדת על הבול עץ בתוך האש. קודם מייבשת אותו, אחר כך הוא משחיר, הוא מאבד צורה, הוא מתחיל להוציא ריח לא טוב, אבל בסופו של דבר הוא הופך בטבעו לטבעה של האש. אז ככה הבקטי עובדת עלינו. וכל הגוף והמיינד מותמרים. גם הוא, אמרנו שהתהליך הזה של התיהור הוא לא לינארי, מיום ליום אתם רואים שיפור, לא, זה יכול ללכת בעליות וירידות. יש תקופות של התעלות ואחר כך פתאום מרגישים נפלתי או נפילה או השתלטו עליי הנגעים, או בשפה שלנו, מה שזה לא יהיה, ואז יש עוד שלב, ויש עוד שלב, וזה בא בגלים, בגלים של דיהור. אז יש גלים של התעלות, שביניהם, כאילו יש נקודות C של התעלות, ביניהם יש נקודות שפל של אולי כאב ויסורים וסבל ועינוי, ואז אחר כך אלה מתהרים מה שהם צריכים לתהר, ואז יש עוד גל של... ואבל, אז גלים, אבל הם לא על קו ישר, הם גלים על קו עולה. מבינים? אז זה מאוד חשוב לזכור כשאתם בדרך רוחנית, כי אני חושבת שכל דרך רוחנית שאתם עושים ברצינות, אני לא רק חושבים עליה או מדברים עליה, אלא בפועל מתרגלים אותה, יהיו תופעות כאלה. זה יהיה, יהיו תקפות שאתם תרגישו, וואו, איזה מדהים, כמה את נהדרת, וככה. ויהיו תקופות אחרות שאתם לא תבינו מה אתם עושים פה, ואיך היא מדברת, ו-whatever. וגם אצלכם אישית, תרגישו שמשתלטים עליכם העצלות, או הספקות. ממה שראיתי אפילו על עצמי, וכל פעם שיש גל כזה של כאב ושל ייסורים, הוא לא נעים, הוא קשה, הוא כואב, והכאב מתהר משהו. וכשהשפל הזה מסתיים, אתם לא יוצאים באותו מקום. אתם לא יוצאים באותו מקום. ובעיקר, זה פותח את הלב. כי כל המחאובים האלה זה בגלל שהלב שלנו לא מספיק פתוח. וכל פעם שבא משהו שקורע את ליבנו, מאבדים מישהו יקר, או מאבדים בריאות, או מה. כל פעם שקורה משהו כזה, אנחנו מתוהרים מעוד מכשול. הרבה פעמים זה בא ככה. אני רוצה להגיד שזה תמיד בא ככה, אבל יש אנשים שכבר עברו כל כך הרבה בגלגולים קודמים, שעכשיו הם פשוט מפליגים אל, אל קו הגמר. אבל הרבה פעמים זה בא ככה. אל תיתנו לזה להפיל אתכם. במיוחד אם היה לכם את הטעימות האלה האישיות, אז כבר אי אפשר להפיל אתכם. אבל לפני זה, אז פשוט תזכרו את הדברים האלה, תשתדלו לזכור אותם. וכשאתם נמצאים בכזה שפל, אל תשכחו שזה רק נקודה אחת בדרך שלכם. זה לא תמיד יהיה כך, זה עכשיו כך. דיברנו על אספקט חשוב של בקטי, שהוא לתעל את הרגשות שלנו. הרבה פעמים יש דרכים רוחניות שהן מאוד שחלטניות, או שהן מאוד ממוקדות בגוף, או בג'רגול פיזי, או בנשימה וכך הלאה, הרבה פעמים האנרגיה של הרגשות לא נרתמת לדרך. בקטי רותמת את האנרגיה של הרגשות. והרגשות מאוד חזקים אצלנו, הם אספקט כל כך חזק בנו, בין אם אנחנו מודעים לו, בין אם לא, זה לא משנה, זה רץ בנו. אנחנו כל הזמן מגיבים, ויש עוצמה אדירה ברגשות. בקטי רותמת את העוצמה הזאת, להעלות אותנו לממדים גבוהים יותר. וגם רותמת את כל האנרגיה הזאת לכיוון אחד. אם ככה רגשות סוחפים אותנו בכל מיני כיוונים, בקטי רותמת אותם אל המקור, לכיוון אחד. אז האנרגיה הולכת ומתעצמת, וזה מעין הופכת להווה יוקדת שמעכלת את כל מה שעומד בדרכנו, את כל המכשולים שלנו. מבחינה הזאת יש לבקטי כוח עצום, אם אתם מתרגלים אותה כראוי. אמרנו שיש קשר ישיר בין בהירות של התודעה ובין בקטי, ואנחנו אמרנו שהכוונה היא לבקטי שהיא ספונטנית, לא בקטי שאנחנו עדיין מנסים לייצר, וזה בסדר להתחיל לנסות לייצר. לפני שזה ספונטני, זה מלאכותי, כמו שאתם יודעים. זה היוגה של כאילו. אז אנחנו עושים כאילו, ואחר כך זה יהיה ספונטני לגמרי. וככל שהבקטי ספונטנית יותר ועוצמתית יותר, ככה חד נקודתיות יותר עוצמתית. נתנו את הדוגמה של קרישנה, אם אתם זוכרים. אז היום נמשיך. בקטי, בגלל שהיא כל כך עוצמתית והיא עוסקת באהבה, ואהבה אצלנו הרבה פעמים הולכת בכיוון של אהבה רומנטית בין גבר ואישה, אז הרבה בקטות, מתרגלי בקטי, שניסו לתאר את מה שעובר עליהם, השתמשו בדימויים של אהבה בין בני אדם, כדי לעזור לבטא את הבקטי ולהמחיש אולי לתלמידים שלהם במה מדובר. ורוב האנשים מכירים אהבה בין גבר ואישה, או כמעט כולם, אז יותר קל אולי להסביר את החוויה של בקטי במונחים האלה של אהבה בין גבר ואישה. אז יש הרבה שירה כזאת וספרות כזאת של בקטי, אבל הרבה פעמים אנשים קוראים את זה כפשוטו, וזה לא כפשוטו. והרבה פעמים יש אי הבנה. יש שם שימושים בהרבה תיאורים של אהבה לוהטת בין גבר ואישה, או תיאורים של שתייה לשוחרר מן היין. ולא מדובר לא ביין ולא בגבר ואישה, אבל הרבה פעמים אנשים לוקחים את הדברים כפשוטם, ויוצרים דעה שלילית על בקטי. כאילו זה משהו ארצי ויצרי, וזה בכלל, ההפך הוא הנכון. אז היין שבו מדובר בספרות הזאת זה הנקטר של אלמוות, של האמריטה. הצוף הזה, המתוק להפליא, שהוא מטהר אותנו מכל קרמה שלילית. אנחנו מדברים על הדוצי, הנקטר. השירים האלה מתארים את השיכרון של הבקטה, שנמצא כל הזמן במין מצב של שכרות שמימית, אם תעשו שיכרון שמימי, ומודעות מאוד גבוהה, מודעות מאוד מחודדת בו בזמן. הוא לא מטושטש כמו שיין עושה. הנה דוגמה של ציטוט שאני תרגמתי ככה ברגע. כתוב, ואם היין שאתה שותה, השפתיים שאתה לוחץ, מסתיימים עם כל התחלה וכל סוף, אם כן, או אז חשוב שאתה היום, מה שהיית גם אתמול, וגם מחר, תהיה לו פחות מזה. אז זה שיר שאתם שומעים, הוא יכול להיות תמוה, ויכול להיות לא מובן, אבל מדובר על היין, כאמור, של המודעות הנשגבה, שמבינה מה זה נקרא שאתה היום, מה שהיית גם אתמול, ומחר תהיה לו פחות מזה, על מה מדובר. בטח לא על הגוף, כי הוא ישתנה מרגע לרגע, גם לא על המיינד הרגיל שמשתנה מרגע לרגע. מדובר על המהות העמוקה שלנו, על התודעה הנשגבה שבנו, שלא נוצרה ולא יכולה להישמד, והיא מתוקה, והיא עונג טהור, עונג וחוכמה מזוגים יחדיו. ואז תבין שזה לא השתנה, זה מעולם לא השתנה. זאת אומרת, הוא בא במגע עם החלק העמוק ביותר שבו, עם החלק נסתר, הסודי שבו, באמצעות התרגול. הנה עוד אחד, בקטה כותב, הלא תדעו ידידיי, באיזו הילולה אמיצה, ערכתי חתונה שנייה בביתי. גירשתי את ההכרה הסכנה ממיטתי, ונטלתי את בת הגפן להיות אשתי. אז כשאתם קוראים את זה, מה קרה כאן? מי זאת ההכרה הסכנה שהוא גירש ממיטתו? ובת הגפן שהוא לקח כאשתו. שוב, זה השיכרון של העונג הנשגב שהוא מתאר כאן. והדבר הלא נעים שהוא התגרש זה המציאות הנחותה יותר שלנו, הרחורה יותר שלנו. שכן אף אם מגדיר את היש והעין באמצעות חוקים וקווים וכל הטווח ההגיוני, מבין כל הדברים שבהם אנו עוסקים, מעולם לא העמקתי בשום דבר מלבד יין. אז פה המשורר מדבר על הערפל, על המסך שעלול ליפול על תודעתנו, אם אנחנו יותר מדי שוקעים במונחים ובהגדרות ובהתפלספות, על טבע המציאות, כי הוא לא יימצא במונחים ובהגדרות ובהתפלספות, אלא עוזרים לנו לברר ברמה האינטלקטואלית, אבל הם לא נמצאים שם. הוא אומר, בסוף מעולם לא העמקתי בשום דבר מלבד יין. זה אותו יין שדיברנו עליו קודם. היין של העונג השמימי. הענב שמסוגל עם היגיון מוחלט להפריך 72 כתות יריבות, האלכימאי הריבון אשר בין רגע מתמיר את עופרת החיים לזהב. זאת אומרת, הוא קצת מלגלג על הניסיונות שלנו באמצעות ההיגיון להביס את האויב שלנו, של סמסרה ושל סבל. האלכימאי הוא לא שם. האלכימאי שמתמיר את עופרת החיים לזהב, זה היין. האלכימיה של הבקטי, שמתמירה את הבריכה הזאת של חוסר סיפוק וסבל וכך הלאה, לחוויה אקסטטית, מיסטית, מדהימה. מי רוצה תהילה? מי רוצה כסף? מי רוצה יופי? מי רוצה להיות מלומד? מי רוצה את הדברים האלה כשהוא פוגש את השמימי? והדבר היחיד שחשוב זה ההתמסרות שלנו לשמימי. בקטי, זה האומנות של ההתמסרות. ואז כל הדברים האלה, תהילה וממון ויופי וככה, אין בהם רע. והם יבואו anyway. אם עשינו את הדרך היטב, הם יבואו anyway, מעצמה. הבקטה נהיה אדם מאושר, מאושר לגמרי. נהיה מלך העולם. אני זוכרים כשדיברנו בתובנות 2, ציטטנו מילה מסופר רימפוצ'ה, שאומר, ברגע שאדם מתמסר לגורו, התמסרות מלאה, אין מאושר ממנו. כאילו, הוא לא צריך יותר שום דבר. הוא לגמרי... למסופר מתאר, בקטי במונחים של גורו יוגה, במונחים של התמסרות מלאה ליוגה. הוא מתאר מניסיונו את החוויה של הבקטה שמסר את עצמו. ואז לא חסר לו יותר כלום, הוא לא צריך יותר כלום. הוא כבר נמצא בעונג הנשגב הזה. הוא מלך העולם. הוא המלך האמיתי של העולם, כתוב ככה. הוא אומר, יש מעט אנשים עשירים שחווים עושר של ממש. הבקטה חווה עושר נשגב, עושר עליון. כשהוא חושב על האובייקט שלו, שזה האל או הגורו, והוא לא צריך יותר כלום, יש לו כבר הכל. וזה ממשיך ככה. מי רוצה שחרור או חופש רוחני? אם אדם משוחרר, למי הוא יתמסר? מאדם שנשאר בקטה, נתרגל את הבקטי, יכול להגיע לחוויה של העונג של ההתמסרות. ואז כאילו הוא מביא את זה לאבסורד, אז מי צריך חופש אם יש לו כבר את העונג? במונחים שלנו אנחנו נגיד להשתחרר מהקיצוניות של נרוונה. זה כאילו הבקטה, מסתכל על הג'יוון מוקטה, הוא השתחרר אולי, אבל עכשיו איך הוא ירגיש בקטי? כאילו הוא מרחם עליו. אז הבקטה בכל רגע ורגע, כל רגע הוא הרפתקה. כל שנייה זה רגע נצחי של המשחק הקוסמי. הוא לא צריך לשנות שום דבר. הכל מושלם לגמרי. אתה בתוך השלמות הזאת לגמרי בלי צורך לשנות כלום. ואקסטטי עם כל מה שמופיע. בכל רגע הוא חי וחווה את הרגע עם עוצמה שמפעימה את ליבו בהתרגשות. כל רגע, הוא לא צריך כלום ולא צריך לשנות כלום. הכל מושלם בכל רגע. אז כאילו זה קצת הצצה למיינד של הבקטה. אז יש לנו כל מיני מאוויים והשתוקקויות ומשאלות ושאיפות לדברים שונים, הרבה מהם אי אפשר בכלל לספק. ואנחנו מתוסכלים, לא מצליחים למצוא מה שרצינו, ומסתובבים בחוסר סיפוק כרוני, אפשר להגיד. בקטי מספק את כל ההשתוקקויות האלה, בהינף אחד. מי שמגיע ללב של הבקטי, מגיע למקום הזה שהכל מושלם. כל רגע ורגע לא צריך כלום. והעצמה הזה הבלתי פוסק לאושר, בעל סיפוק, אין יותר את האי-סביעות רצון הזאת. יש מצב שמתואר בספרות ההודית, שנקרא אטמה ניבדנם. אטמה זה האינדיבידואל, הפרט, האדם. אז זה מצב שבו הבקטה מתמסר או נכנע לכוח העליון, לרצון העליון. כל מה שקורה, אם זה עונג, אם זה כאב, הכל נראה כחוקיות השמימית, הקוסמית. והבקת הוא רק, כאילו, הוא בובה שניסית על גלי האוקיינוס הקוסמי הזה. וכאילו, כל מה שקורה איתו זה חלק מהקוסמוס. ואיך שבשיר שם, עשה בי כרצונך, או רצונך יעשה, או משהו כזה, התחושה הזאת. וזה לא חייב להיות מקושר לאלוהים כמו שזה לפעמים בהרבה דתות. זה לא חייב להיות שיש שם מישהו בשמיים עם זקן לבן ויש לו רצונות והוא מטלטל אותנו ימינה או שמאלה לפי רצונו. ואני חושבת שהדימוי הזה של מישהו עם זקן לבן שעושה בנו כרצונו, אפילו בדתות שמהם הדימוי הזה מושאל, המתרגלים הרציניים הם לא חושבים בצורה כזאת. הם מגיעים לתחושת האחדות הזאת והמושלמות הזאת עם מה שיש. וזה רק ניסיון להעביר את הרגשה הזאת לאחרים, כשמדברים על הסבא עם הזקן הלבן. אז כשאדם נמצא במצב הזה של ההתמסרות, של הבקטי, אז כל העבודה שהוא עושה, כל הפעולות שהוא עושה, כל החוויות שעוברות עליו או עליה, כל אלה נתפסים או שמבחנים או התנסויות, ניסיונות שבהם הנשגב מנסה אותנו כדי להביא אותנו, להרים אותנו, להסיר את מה שלא מושלם בנו, את הפגמים שלנו, את הנגעים שלנו. אז כשזה נתפס ככה, אז כאילו אין שום דבר שהוא לא בעדנו, הכל בעדנו, כל מה שקורה בא להרים אותנו. בא להרים אותנו לשם. פה יש ציטוט מתוך כתב ממסורת ההינדו, שרימד בגבתם, שבו כאילו האל מדבר, הנשגב כאילו פותח את פיו ומדבר, והוא אומר, אני לגמרי נשלט על ידי הבקטות שלי, אלה שמסורים לי. הם לקחו את ליבי. איך אני יכול להשאיר אותם, כשהם לגמרי מתמסרים לי. אז זה הכוח של ההתמסרות המלאה, הכוח של הבקטה שמתמסר באופן מלא, משעבד את היקום אליו, את הנשגב אליו, את הגורו אליו, את האל אליו. ומה שזה אומר בחוויה של הבקטה, מילא נעזוב את האל, הוא יסתדר. בחוויה של הבקטה זה אומר שהוא נהיה לגמרי פתוח לקלוט את החסד השמימי, את השכינה. את החסד של ידע ושל עונג. אלה עולים באופן אוטומטי כשבאה ההתמסרות המלאה והמחיקה של האגו. כשאלה באים, אז הדבר השני מופיע אוטומטית. אבל התמסרות כזאת היא לא קלה, כמו שאתם יודעים. הנה ציטוט שיר שכתב בקטה נוצרי בשם פרר שאול דה ז'זוס. את עצמי אשליך אל תוך ידיך, אבי, עשה בי כרצונך. כל שתעשה, אודה לך. אני מוכן לכל, מקבל הכל. מי ייתן ורצונך בלבד בי ימשול, וכן בכל יתר ברואיך. זוהי כל משאלתי אלי, בידיך אפקיד את עצמי. לך זאת אגיש עם כל האהבה שבליבי, שכן אהבתי אותך, ועל כן עליי למסור את עצמי, למסור את עצמי לידיך, ללא היסוס ובאמונה אינסופית. אז כמה מאיתנו יכולים לקרוא את המילים האלה, ולהרגיש את העוצמה הזאת שהוא מנסה לבטא כאן? באמת, עם הבנה. זה קשה, זאת דרגה מאוד גבוהה שהוא מבטא כאן, מאוד גבוהה. כל שתעשה עודה לך. אפילו כשתיארנו את נרופה, אתם זוכרים? הוא לא התלונן, היה לו רגע שבירה אחד שם בסוף. אבל כל ההתנסויות הקשות שלו, הוא נתן את עצמו לגמרי מתוך אמונה מלאה. עוד מילה על הנושא הזה של התמסרות וכניעה, ציטוט מתוך היוגה סוטרה מאת פטנג'לי, פרק השני, יש פסוק שאומר סמאדי סידיר אישוורה פרנידנת. הנה תרגום אחד, ההתמסרות לנשגב, שזה פה אישוורה פרנידנה, מוביל לסמאדי. תרגום אחר, אם אנחנו שואפים להשיג את הברכה של המאסטר, נשיג את המדיטציה המושלמת, האולטימטיבית. להשיג את הברכה של המאסטר אומר התמסרות מלאה למאסטר. זה איך שמגיעה הברכה, שאנחנו נפתחים לגמרי למאסטר. קשור פה בדיון על בקטי לגמרי, אנחנו מתארים הרבה בכל השירים האלה וכל הציטוטים האלה, אנחנו מתארים הרבה איך הבקטה מגיע למצב הזה של הייחוד המושלם, שזה מצב של, לא יודעת איך לתרגם אותה טוב בעברית, באנגלית grace. זה יכול להיות חסד, זה יכול להיות שכינה, זה יכול להיות משהו שמימי, זה יכול להיות גן עדן. בסנסקריט זה נקרא אנוגרהה. הגרייס הזה, האנוגרהה שעליו מדברים כאן, החסד השמימי הזה או השכינה, משהו שנמצא סביבנו כל הזמן. אנחנו טובלים בו כל הזמן, בכל רגע ורגע, ללא הרף. אבל אנחנו רובנו בכלל לא באים עם זה במגע, כי אין בנו מספיק פתיחות ורגישות לשם. במילים אחרות, כי אנחנו עדיין מאוד עם צעיפים כבדים של בורות ושל נגעים. שם התדר הוא סופר עדין, אנחנו צריכים לטהר קודם את הרמות הגסות בהוויה שלנו. וזה רק כשהמיינד הוא מאוד רגוע ומאוד חד נקודתי ומאוד פתוח, שאנחנו יכולים להתחבר אל הגרייס. אנחנו קוראים לזה החוכמה של המיזוג של עונג וריקות. בסוטרה אנחנו נגיד ריקות, אבל כשאנחנו אומרים ריקות, חסר הגרייס, זה לא בדיוק אותו דבר. אנחנו נגיד דרמקאיה. אז כשאנחנו מתחברים למקום הטהור הזה, קל לנו להבחין במה בינינו ולהיות שם כל הזמן. אנחנו מתחברים קצת ואחר כך אנחנו נופלים, ואז אנחנו יכולים להתחיל להבחין מה מפיל אותנו, מה ביני ובין המצב הנשגב הזה כל הזמן. ואז אנחנו מתחילים לזהות את הפגמים שבאנו, את הנגעים שלנו, את החסימות המנטליות שלנו וכך הלאה. זה החסד השמימי הזה שמוליך אותנו אל הגור, מפגיש אותנו עם הגור. כמובן בשפה שלנו זה לא משהו שקיים מחוץ לנו בלי שנשליך אותו, בלי שצברנו את הזרעים הקרמיים כדי שנחיה ביקום מוקפים בגרייס. אבל זה הגרייס הזה שמפגיש אותנו עם הגורו, זה הגרייס שמדרבן אותנו להתחיל לתרגל. זה הגרייס שמייצר אירועים בחיינו, שבסופו של דבר יביאו אותנו לפתיחה של המיינד, ולקדם אותנו מבחינה רוחנית. וזה גם אותו גרייס, אותו חסד שמימי שמאפשר לגורו לקדם את החניך. להתגבר על ההתניות המנטליות שלו או שלה. אז יש עוד הרבה משמעויות כשאנחנו אומרים גרייס. אז המילה חסד היא לא מספיק טובה, המילה שכינה לא יודעת, תציעו אתם. וחשוב לזכור שזה נמצא שם כל הזמן, זה זמין לנו כל הזמן. ושזה נדיר שמישהו מחובר לשם. ולגמרי תלוי בכם. אם תהיו מחוברים לשם. וככל שאנחנו פתוחים יותר, רגועים יותר, נקיים יותר מנגעים, יורדות חמות האגו, כך אנחנו יותר מתחברים לשם. אי אפשר ליצור את המצב השמימי הזה, את המיינד השמימי הזה, אי אפשר ליצור אותו פשוט כי אנחנו מחליטים ליצור אותו. זהו, היום אני מחוברת. יש לנו תרגולים כאלה, של כאילו קמים בבוקר נזכרים. אבל זה עוד לא בהכרח אומר שזה הדבר עצמו. זה תרגול אולי שבסופו של דבר יוביל אותנו לדבר עצמו. אבל כשאנחנו מוכנים ועשינו מספיק עבודה רוחנית, המצב מתעורר בנו באופן ספונטני. ואז התרגול הרוחני שלנו מתחיל להיות אפיק לשם. כל תרגול, כל סוג של תרגול מתחיל להיות אפיק לשם. כולל אפילו הטה יוגה, כולל בקטי יוגה. כולל התרגול הטנטרה שאתם עושים. כל תרגול יתחיל להוביל אותנו לשם כשאנחנו עושים אותו בכנות. כי כל התרגולים האלה בהדרגה מסירים את השכבות האלה מעל התודעה שלנו. הם כאילו מנקים את האבק שהצטבר לו שם במשך הרבה עידנים. את קורי העכביש, הם מנקים אותנו, כל התרגולים למיניהם. ומביאים אותנו לרמה הגבוהה יותר של תואר, שבה השכינה זורמת ללא שום מאמץ וללא שום מכשול. אין שום דבר שחוסם בעדיו ואתם לא צריכים לעשות כלום, אתם כבר שם. ככל שהמודעות שלנו פתוחה יותר, המיין שלנו טהור יותר, כך אנחנו יותר מזהים את המצב הזה וצוללים לתוכו. והכל נהיה גרייס, אנחנו נהיים בלתי נפרדים מהגרייס. מים בתוך מים. לא צריך לשנות כלום. לא צריך להזיז כלום. הזמן נעצר. ואתם שם. כשאנחנו מתנסים במה שאנחנו מתנסים במשך היום, היום עובר, ואנחנו עוברים עלינו דברים וחוויות והתנסויות, אנחנו חווים מה שאנחנו חווים, ומתלווים לכך רגשות. ורגשות נותנים נופך מסוים למה שאנחנו חווים. הם מעצימים את המעשים שלנו ואת המחשבות שלנו. וזה אנחנו יודעים בחוויה הישירה שלכם, אתם יכולים לדעת את זה. אלא שבאופן רגיל הרגשות שלנו הם מפוזרים לכל עבר. הם מושכים לפה, מושכים לפה. ולכן אין להם כוח, לא מצטבר העוצמה שלהם. הרגשות הם אנרגיה, הם פרנה. אבל העוצמה שלה לא מצטברת כי הם מושכים אותנו לכל מיני כיוונים בגלל ההתניות הישנות שלנו. לפעמים אנחנו מתחברים לכוח של הרגשות כשיש למשל כעס גדול או פחד גדול. כשהרגשות מאוד עוצמתיים אז אנחנו פתאום רואים שיש בנו אנרגיות כאלה חזקות. היום שלנו כל הזמן מלווה ברגשות כאלה או אחרים שעולים כל הזמן, אנחנו בדרך כלל לא רוכבים על האנרגיה שלהם כי זה מפוזר מדי. בבקטי יוגה אנחנו ממקדים, אוספים את כל האנרגיה הזאת ומכוונים אותה, מתעלים אותה, מנתבים אותה לכיוון אחד. וכל מגוון הרגשות השונים שחולפים בליבנו במשך היום כולו, כולם מותמרים להתמסרות לבקטי. אנחנו מגייסים לעברנו אנרגיות שיש בנו, של הרגשות שבדרך כלל אנחנו לא משתמשים בהן. וזה מביא אותנו למצב אנרגטי מעורר, שבו יש לנו רגישות מאוד גבוהה ומעוררת. וכאילו כל הגוף והתודעה, הכל נהיה מכוון, כמו אנטנה, לתדר גבוה. זה אומר רגישות יותר גבוהה לאנשים אחרים, למחשבות אצל אחרים, לרגשות של אחרים וכך הלאה. כשאנחנו התחברנו לשם בעצמנו, אצלנו, אנחנו מתחילים להתחבר למה שקורה אצל אחרים. זה מביא לרגישות גבוהה יותר לסביבה הפנימית של המיינד שלנו, בתוכנו, וזה סולל את הדרך לחוויות יוצאות דופן, חוויות מתמירות. וכמו שהזכרנו קודם, זה חוזר מסוגר את המעגל, אפילו חוויה אחת כזאת עוצמתית די בה כדי להצמיר אותנו את כל ההבנה שלנו ואת כל ההתייחסות שלנו לחיים. אפילו אחד כזה יכול לזרוק אותנו למקום אחר לגמרי, ברגע שטעמנו את הטעם שהתחברנו. ואדם מבין שכל הדברים שנראו לנו מובנים אליהם וברורים ונכונים ומקובלים וככה עושים, וכל החשיבה הרגילה שלנו שהיא כולה, אנחנו יודעים, נעוצה באי הבנה של סיבתיות אולטימטיבית, פתאום מתגלה הטעות ששם. אז זאת רמה מאוד גבוהה של תובנה שהוא מדבר עליה כאן, שהבקתי יש בכוחו לייצר בגלל הגיוס הזה של האנרגיות שכבר יש בנו אל הנשגב, אל התמסרות אל הנשגב. וכל החוויות היוצאות דופן האלה שמתחילות לקרות בדרך, מתחילות לסלול את הדרך אחת אחרי השנייה, אחת אחרי השנייה, הם כל אחת מושכת אותנו עוד קצת קדימה ומביאות אותנו אל השלמות. הם כאילו אבני דרך בדרך שלנו אל השלמות. אוקיי, אני חושבת נפסיק כאן היום. אולי נסיים במדיטציה קצרה. אז עצמו את העיניים. הרגיעו את הנשימה. ונסו להיזכר מהחיים שלכם. באיזה רגע כזה יוצא דופן שאולי קרה לכם, חוויית שיא כזאת, שבה לבכם נפתח למשהו או למישהו, או אפילו אם האובייקט לא ברור. ומשהו מדהים ומתוק ומענג ושמימי עפף אתכם. רגע שלא היה חסר בו כלום, ושום דבר לא היה מיותר. הכל היה מושלם לגמרי. ונצחי לגמרי. ומתוק להפליא. לפקוח את העיניים. לפרחים הדמיה עם הצירים יבשות לארבע ו... וחמר ובנה היא הדויה ופנינים של כל חסד הם לאתה וליבי ירחנה הולכה גישנה כגן שבנתיה בליבי ירחנה הולכה גישנה כגן שלנתיה עמיתנו בך לא תזכה כל פייה בעולם שכולו תוהה ידם גורו רתנה מנדלה קם נריית הימי יתי זוהר רוחה ישלימו לה כל החילה מכלולים של חסד וחוכמה ובכך לא יזכו בצלבים אשר משני אלו הם נוגעים ובכך לא יזכו בגופים נשגבים אשר משני אלו הם נוגעים